בסוף הפסקה העליונה, כן? חמש שורות לפני סוף הפסקה, או אם תרצו שורה חמישית מתחילת העמוד, כן? בעמודה השמאלית, לא יישאר לומר, כי רק כי הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו הן הפעולות האלוהיות, והן מצוות התורה, והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוהית. ודבר זה בוודאי הם פעולות המיוחדות אליו ואויים לו. זה, עד כאן עצרנו בפעם שעברה, עד כאן הגענו שכאן עצרנו, והאמת היא שהדבר הזה מעורר תמיהה. קודם כל להזכיר מהו הרציונל שמאחור דברי המהר"ל. המהר"ל הסביר שלכל מצוי יש פעולה. כן? כלומר, המצוי איננו מצוי סתם, אלא הוא פועל במציאות. כמו שהאש פועלת החמימות, והמים הקרירות, וכל דבר ודבר, מהדומה, מהצומח, מהחי, והכוכבים והמזלות, כל אלה יש להם פעולה במציאות. השאלה היא, וכל פעולה היא אופיינית למצוי באשר הוא. יש פעולות שנופייניות, למשל, לסוסים. הם יודעים לרוץ. לעומת זה, הצמחים לא יודעים לרוץ. כן? אז כלומר, יש משהו אופייני לסוס. רק שהיכולת לרוץ היא אופיינית לכל בעלי החיים בתור בעלי חיים. זאת אומרת, גם החתולים יודעים לרוץ, גם האדם יודע לרוץ, כי האדם הוא בעל חיים. אבל זה לא מיוחד לאדם בתור אדם, אלא זה מיוחד לאדם בתור בעל חיים. ואנחנו מחפשים מהי הפעולה המיוחדת לאדם באשר הוא אדם, וזה צריך להיות פעולה. אומר המהר"ל, יש כמה אפשרויות. האפשרות האחת זה לומר שהפיתוח הטכנולוגי הוא מיוחד לאדם. ואכן זה נכון. אנחנו מוצאים רק אצל האדם, ולא אצל שום בעל חיים, התפתחות טכנולוגית. יכולת לבנות בתים, ולארוג בדים, וכל הפעולות ששינו את פני כדור הארץ מכוחו של האדם, זה מיוחד לאדם. אומר המהר"ל, זה נכון שזה מיוחד לאדם, אבל אין זה ברור שזה מצד מעלתו של האדם. אולי זה מצד פחיתותו של האדם. שהרי, זה שהאדם זקוק לבגדים, זה בגלל שמבחינה טבעית הוא בנחיתות. אין לו פרווה. בעלי חיים אחרים מסתדרים מצוין גם בלי בגדים. זאת אומרת שההזדקקות שלנו לבגדים היא דווקא מפני החיסרון ולא מפני המעלה. אותו דבר לגבי בניית הבתים ולגבי כל המלאכות כולן, אין לנו ראייה שהדברים האלה הם הצבעה על מעלה של האדם, אולי זה מצד פחיתות האדם. וכפי שהבאתי בשם האבולוציוניסטים, שבעצם מבחינה אבולוציונית, האדם הוא סוג של קוף מפגר. זאת אומרת שהוא לא הספיק להתפתח עד הסוף, ולכן הוא נשאר בשלב שבו העובר מחוסר פרווה, שזה שלב שגם הקוף עובר אותו, אבל עוד במאי אמו, עוד ברחם אמו, הקוף כבר מספיק לפתח פרווה, מה שאין כן האדם, שבגלל הפיתוח היתר של המוח, לא הספיק לפתח צדדים טבעיים אחרים, ולכן הוא נשאר עם פיגור בלתי ניתן לגישור לעולמי עולמים. בסדר? אז כך שעדיין זה, אין לנו ראייה שזאת מעלה. כן, בבקשה. או גם מרוב עצלות, מה שדברנו, כן. שההתפתחות הטכנולוגית היא פרי העצלה. כן, הרי האדם ראה שקשה לו מאוד לטחון את החיטה בידיים, זה האבן הריחה היא מכבדה, ויום אחד הוא ראה שהמים זורמים מנהר ויכולים להזיז אבנים. אז הוא עשה אחד ועוד אחד, אמר נשתמש בזרם של המים כדי להפעיל את הריחיים. ואז יש לו ריחיים המופעלים על מים, כל זה כדי שיוכל לא להתאמץ. זאת אומרת שיש, שהעצלות היא היסוד של הקדמה.
מעלה מסוימת, כי הוא יגיד, במקום לטחון קילו בשעה, אז אני אטחון עכשיו...
כן, אבל עצם זה שצריך לטחון הרבה קילוגרמים, גם זה חיסרון. בעלי חיים לא תאכלים כלום. יש להם אוכל מוכן. רק האדם מסכן, הוא צריך לעשות, להמציא קונדיטוריות וכל מיני דברים כאלה.
אבל אולי זה, גם זה, אולי זה קצת מעלה, כי הוא רוצה יותר, רוצה יותר יפי, הוא רוצה יותר
מבחר. אבל זה פשוט צריך. אבל זה בגלל שיש לו צורך. כלומר, הוא בא למלא איזשהו צורך שיש לו. אז השאלה אם יש בזה מעלה. אני לא אמרתי שאין בזה, אבל המהר"ל אומר, יש מקום לספק. יש צד לומר שזה חיסרון. כן.
לגבי המילים שאמרנו עם הקוף בשונה לבן אדם.
כן. את אומרת שיש גם לאדם בושה. לא, יפה מאוד. יש לאדם בושה להיות עירום. וגם זה חיסרון. בעלי חיים הם לא מתביישים להיות ערומים. זאת אומרת שלא רק שיש לנו צורך בפני הקור והחום, אלא גם כשאנחנו יכולים לסדר בלי, יש לנו גם בושה. אז בקיצור, אנחנו מלאי חסרונות. ברור? אנחנו עדיין לא מצאנו מהי המעלה של אדם. אומר המהר"ל, ברור אם כן שהפעולה המורה על מעלתו של האדם בתור בעל נפש אלוהית, זה המצוות. ואני שאלתי בשיעור הקודם, שלכאורה יש פה קצת קפיצה. מה אם ההתעסקות הפילוסופית, המטאפיזית, הרוחנית? מי אמר שדווקא המצוות של התורה הם המורים על מעלתו של האדם? הפילוסופים היו אומרים לך, לא, יש חיי העיון. כן? המזרחים היו אומרים, המדיטציה וכדומה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים אחרים שהם מיוחדים לאדם בתור אדם, אולי זה מעלתו. אלא מה? אפשר להגיד, כן, אבל אלה הן לא פעולות. הן לא פעולות מעשיות, פעולות רוחניות. לא, אבל דווקא מפני שהנשמה היא נשמה אלוהית, עילאית, לכן פעולותיה הן לא פעולות גשמיות. אז כאן, בעצם, הייתי אומר שהמהר"ל לא בסדר, אלמלא שהוא מתמודד עם השאלה הזאת, אבל לא בפרק הזה. בפרקים הבאים, המהר"ל יצטרך להתמודד עם הטענה של הפילוסופים. והוא עושה את זה. רק אני מקדים לכם את זה כדי שלא תתמהו. כן, הוא אומר, המצוות. זה המסקנה שלו, אבל צריך לדעת שיש גם אופציות אחרות לבחור. כן? או למשל, האומנות. כן? האומנות, זה לא כל כך ברור שזה רק דבר שבא מצד הטבע. מי שמבין באומנות, מבין שיש גם איזושהי הופעה של הנשמה שם. ודאי אצל האומנים הגדולים. היה גוי אחד בשם רמברנט, צייר, מפורסם, בהולנד. והרב קוק, כאשר היה בהולנד, אני לא יודע אם זה היה עכשיו בהולנד, כל פעמים הוא ראה את התמונות של רמברנט. והוא אמר שרמברנט תפס מה זה האור הגנוז. האור הגנוז. ואת רואים את זה בתמונות שלו. יש משהו מאוד מיוחד במשחק האורות שם. ראיתם פעם את עקדת יצחק של רמברנט? משהו חבלז, לא? זה אדיר. אסור להסתכל על זה, אם אתה שואל. לפי דעתך, אסור. זה משהו אחר, אז כבר לא שאלה. למדת שאסור להסתכל בתמונות של רמברנט.
לא, למדתי שאסור ליהנות מעבודה זרה.
זה נכון, אסור ליהנות מעבודה זרה. אתה צודק, מה זה קשור לתמונות של רמברנט? הוא רואה את עקדת יצחק ממקום אחר. איך אתה יודע? אז מה אם הוא לא יהודי? אסור לגוי לצייר את עקדת יצחק? אני לא ראיתי מוטיב אחד של עבודה זרה בתמונה הזאת.
הוא לומד את התורה בצורה אחרת.
כן, אבל כשהוא מצייר.
הוא מצייר את
עקדת
יצחק כמו שהוא למד.
אתה יודע, היה גוי אחד שבנה את בית המקדש ואת הכלים אשר בו. חירום. שמעת עליו? גוי, על פי אומנות פיניקית. אז מה אתה עושה? תגיד לי, כשבצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל מלאכת חרש וחושב לעשות בכל מלאכה, ואיתו האוליאב בן אחיסמך למטה דן אורז בתכלת ובארגמן, מאיפה הם ידעו את כל הטכניקות האלה? איפה הם למדו את זה? אני רוצה תשובה.
אם הקדוש ברוך הוא בחר בהם,
הקדוש ברוך הוא בחר בהם כי הם היו אנשים עם הכישרון הזה. אני רוצה לשאול אותך, איפה הם פיתחו את הכישרון הזה?
לקחו מכל מיני...
מאיפה?
מהגויים.
איזה גויים?
לא, גויים שהיו טובים בזה.
איזה גויים?
מצרים.
מאיפה באו בצלאל ואוליאב?
לא יודע.
אתה לא יודע, מסין. תגיד לי, זה מרגיז אותי. זה אתה צריך קצת לחשוב בצורה, לא מבקש פה מאמץ אינטלקטואלי כביר. מתי זה היה הסיפור של בצלאל ואוליאב? באיזה ספר זה כתוב? בתורה, נכון? יפה. בתורה בספר שמות, יפה. מתי התרחשו המאורעות המסופרים בספר שמות? במדבר, גם, רק במדבר? במצרים, יפה. זאת אומרת, שמדובר באיזה שנה ליציאת מצרים? בשנה הראשונה, בסדר? מדובר בשנה הראשונה שבה הם יצאו ממצרים, נכון? עכשיו, יש לי שאלה קטנה אליך. שנה לפני שנה ליציאת מצרים, איפה היו כל בני ישראל? תענה לי, בבקשה. לא, 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 זה שאתה מבין מה אני שואל, זה בסדר. אני רוצה שתענה על השאלות שלי. איפה הם היו?
במצרים.
יפה. אז איפה היו בצלאל ואוליאב לפני כן? יפה. לא יכולת לחשוב על זה לבד? אני צריך לעשות לך כזה תחקיר? זה פשוט משגע אותי. אני שואל פה שאלות פשוטות, ואני יודע, לא יודע. אז עכשיו בואו נעשה מאמץ. כי אני עושה מאמץ ללמד, אבל אני צריך קצת שותפות בכל זאת של הלומד. עכשיו, אם ככה, בצלאל ואוליאב, האם אתה חושב שהם הספיקו ללמוד במדבר את מלאכתם? יפה! זאת אומרת שהם למדו את זה מאומנים, עובדי עבודה זרה, בעבודה זרה קשה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה. ועל פי זה הם עשו את המשכן.
אבל עדיין אתה תבונה להוציא מזה את העבודה זרה ולקחת את מה שטוב בזה.
זאת אומרת שהיה מותר להם ללמוד מזה. כן או לא?
מה היה מותר להם ללמוד?
כן, זה מה שאני שואל לך.
אתה נוסע ברכב, לא היה להם ברירה.
מה זה לא הייתה להם ברירה?
עבדים.
זאת אומרת שזה היה מותר. זאת אומרת, מה זה עבדים? תראה, היו כל מיני סוגי עבדים במצרים, לא כולם עבדו בלבנים. יש מן הסתם כאלה שהיו מוכשרים מאוד, ואמרו להם האומנים המצרים, וואלה, אנחנו רואים שאתם מוכשרים, בואו תלמדו אצלנו, נכון? זאת אומרת שהתורה בחרה, כדי לבנות את המשכן, שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, לקחת אנשים שלמדו את חוכמת האומנות מהגויים.
ואיך זה מתיר את זה
שהם... אתה אומר, איך זה מתיר? אז אני שואל אותך שאלה קטנה. כדי להגיד שדבר הוא אסור, אתה צריך להביא הוכחה. אתה אומר, זה, מאיפה זה מותר? עד שאתה לא מביא מקור, האומר שזה אסור, אין שום סיבה לומר שדבר הוא אסור. אני חושב שזה קצת מחודש במחשבה הדתית. לחשוב שאם דבר לא הוכח כאסור, מותר. כן? טוב, בבקשה. כן. תמונות של עבודה זרה של רמברן, אתה לא יכול לראות. אתה לא יכול ליהנות מזה, משהו אחר. אבל אנחנו מדברים על דברים בוטיבים תנכיים, ברורים לחלוטין, ללא כל עבודה זרה. זה בסדר, זה מותר. כן? אותו דבר לגבי נגן. יש נגן, הוא עובד עבודה זרה, אבל הוא ניגן, הוא כתב לך יצירה בלי קשר לזה. אז מה אסור לשמוע? הצ'יט של בטהובן אי אפשר לשמוע? אפשר, נכון. טוב. אז עכשיו, כן, מה?
נכנס קצת לאחור, קצת הרבה.
כן.
הרב אומר שהמחשבה הדתית זה לא עובד ככה, זאת אומרת, הנקודה של המוסר. המוסר לכאורה, הוא אמור לאסור כל מיני דברים.
המוסר אוסר כל מיני דברים? אני לא יודע. איפה לקחת את זה? שהמוסר אוסר כל מיני דברים?
מה תפקידו של המוסר?
המוסר תפקידו לעשות אותי אדם טוב.
והטוב הזה איך אני קובע אותו?
יש תורת המוסר, מידות טובות. ענווה, שמחה, נדיבות, יש הרבה דברים. בסדר.
אסור לתחוס, אז הוא עושה לתחוס.
מה שאסור, אסור. לא, לא, לא. לא, מה שהתכוון, שואלנו היקר, רבי חיים, הוא התכוון לומר שהמוסר אוסר דברים שההלכה מתירה. זה מה שהוא התכוון להגיד. יש דבר שהוא מותר לפי ההלכה, מבחינת המוסר הוא אסור. אז אני אמרתי שלא מצאתי דבר כזה. בסדר?
הרב, אז מה עדיף
שאתה לא חדד? סליחה, איך אפשר לבוא לדור מגוד בטענות כלשהם? איפה נאמר להם שאסור לעשות מה שהם עשו? רק מספרה לכאורה. באיזשהו מקום יאמר להם שהסורגים לא יעשו עמלות, איפה זה נראה? איפה זה כתוב לכאורה? זה לא כתוב, אלא מה? מבינים שהראש שלכם היה צריך לומר את הדבר הזה וזה אסור. הרב, לכאורה, אם אני מקרא נכון, אני חושב הפוכה. אם לא כתוב שאסור, סימן שמותר. אז אולי אני מקצין את זה, אבל אני אומר...
מה שאני אמרתי זה משהו אחר. אמרתי שלפי, כשמישהו אומר שדבר הוא על פי ההלכה אסור. אז אני אומר, אז, והביסוס של הטענה זה בגלל שלא מצאנו מה שמתיר את זה.
בהלכה.
כן, זאת הייתה השאלה של השואל היקר. הוא אומר, מה מתיר? אז אני אומר, כדי להגיד שדבר נאסר על פי ההלכה, אתה צריך להביא ראיה. בסדר? עכשיו, אם הוא דבר הוא אסור על פי המוסר, מבחינה מוסרית, זה משהו אחר. בסדר? אבל התגוונתי, בתחום ההלכתי, כן? מישהו בא, נגיד, נותן לך כוס מים. מי מרשה לשתות את זה? מי אמר שזה מותר לשתות? תסביר לי למה אתה חושב שזה אסור. עד שלא הבאת הראיה שזה אסור, מותר. בסדר? טוב, איפה היינו?
אז
מהו
בחלק המוסרי
ומהו
בחלק
ההלכתי? מה לשייך למוסר ומה להלכה? טוב, זה לא מסובך. להלכה אתה משייך רק מה שהמסורת של התורה אומרת לך שהוא שייך להלכה.
זאת אומרת, מה שהתורה מתעסקת,
אם התורה לא התעסקה, זה לא התעסקה. התורה לא התעסקה בשאלה, האם הקריות על הספה שלך צריכות להיות בצבע ירוק או בצבע חום. אין לתורה עמדה בנושא. זה מדהים שהתורה השאירה תחום כל כך חשוב בידי האדם חסר האחריות, אבל זאת היא עובדה. קושיה לקדוש ברוך
הוא. לגבי חוט הבדי כן טעה, אבל שלא יהיה שעטנז.
לגבי הבד היא אמרה שלא יהיה שעטנז. אבל אם הוא לא שעטנז, בסדר. בסדר. זה אפילו בפרשת השבוע. איסור שעטנז. טוב. עכשיו לגבי המוסר, אז זה עניין של הצטברות ערכי המוסר במהלך הדורות. ככל שהאנושות התקדמה, היא ימצא לעצמה יותר ויותר ערכים של מוסר. במשך הדור. בסדר? טוב. ובכן, רבותיי יקרים, אנחנו ממשיכים עכשיו בתוך פרק ראשון של נצח, של תפארת ישראל. בעמודה השמאלית. ואם תשאל ותאמר, עכשיו קושיה גדולה. אם כן, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מהנבראים, הפעולות מתחייבות ממנו מעצמו. ואינו משנה פעולותיו. כלומר, האש מעולם לא למדה לשרוף. היא עושה את זה לבד. אף אחד לא לימד את האש לשרוף. וגם היא אף פעם אינה חוזרת בה מזה. כלומר, בעולם לא ראינו את האש מחליטה שהיום אין לה כוח לשרוף, לא שורפת. נכון? אז ולמה לא נמצאו גם כן פעולות האלוהיות אלא מצוות מן האדם מעצמו? כלומר, אם לפי דבריך המצוות הן הן הפעולות המורות על מעלת נפשו של האדם, היה צריך להיות שהאדם תמיד יקיים את המצוות האלה, כיוון שהם הביטוי למעלת נפשו. והנה, אנחנו רואים שבני אדם לפעמים מקיימים את המצוות, לפעמים לא. וגם הם אינם יודעים מה הן המצוות אם הם לא למדו. מובן? מה? זה לא מהטבע. לפני כן אמרת לי, כל נברא שברא הקדוש ברוך הוא יש לו פעולה שהיא עצמותית לו. והנה המצוות לא. מה התשובה? דבר זה אין שאלה. כי אם ראוי שיהיו אלו הפעולות באות מן האדם, כלומר, אף על פי שראוי שיהיו אלו הפעולות באות מן האדם, הלא יצר הרע שברא באדם הוא מביאו אל הפעולות הרעות, שבאות ממנו מצד יצר הרע שבו. מה התשובה של המהר"ל? הוא אומר שבעצם יש באדם שני כוחות. כלומר, אם האדם היה חי רק מצד נשמתו לבדה, אכן, הוא מקיים מצוות תמיד. אבל מאחר ויש באדם עוד נפש נוספת, הנפש הטבעית, וממנה בא היצר הרע, אין פלא שהאדם איננו מקיים את המצוות באופן מוחלט, אלא יש לו בחירה חופשית, פעמים כך, פעמים כך. השאלה אם יש תכלית טובה לפעולות הרעות. יכול להיות, זה לא הנושא. כלומר, מה שמטריד את המהר"ל, מדוע זה לא ספונטני, זה שאני מקיים מצוות. תשובה, יש בך עוד כוח נוסף.
זה לגבי הקיום, מה לגבי הידע? מאיפה אני
מאיפה הוא היה יודע את המצוות? זה יפה, זו שאלה טובה, כי אני יכולה, עניתי רק לגבי השאלה למה הוא לא תמיד מקיים. תשובה בי שיש לו יצרה. אבל מדוע הוא צריך ללמוד את זה? לכאורה זה היה צריך להיות גם בא מעצמו, נכון? על זה הוא לא עונה. אתה רוצה תשובה בכל זאת? התשובה היא שאנחנו רחוקים מנשמתנו. כלומר, אצל האבות, יש מסורת כזאת באומה, שאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, היו מקיימים את כל התורה כולה. מסורת היו מקיימים, איפה הם ידעו אותה? הם ידעו אותה כי זה היה הערת נשמתם. כאשר אדם ער, מודע לנשמתו, הוא מקיים את המצוות. אבל אנחנו רחוקים מנשמתנו. אנחנו פועלים על פי הנפש, לא על פי הנשמה. לכן אנחנו צריכים לימוד. אבל אתה צודק שיש בזה קצת משהו מוזר. זה כאילו אדם שאומרים לו איך, מי הוא ומה הוא. תראה, יש אנשים שעברו, לא עליכם, תאונות דרכים קשות מאוד, ואז בתאונה הם איבדו את הזיכרון. מחלת האמנזיה. ובשיקום, אז מלמדים אותם מחדש מי הם. ואז הם מסתובבים עם פנקס. בפנקס כתוב, קוראים לי כך וכך, שם אשתי כך וכך, אני גר במקום פלוני, ועוד כל מיני מידע על עצמי שאני זקוק לו כדי לדעת מי אני. אז זה ברור שהמצב הזה הוא מצב בדיעבד. אז אפשר לומר שאם עם ישראל היה במעלתו העליונה, לא היה מזדקק אפילו למתן תורה. כמו שאנחנו רואים ביציאת מצרים. בשלח פרעה את העם. והיא בשלח פרעה את העם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. עכשיו, אם אני מתרגם את המילים שציטטתי עכשיו, אני אתרגם אותם לעברית, מודרנית, נאמר ככה, בני ישראל היו אמורים לצאת ממצרים לארץ ישראל, אבל בגלל שהייתה סכנה של מלחמה עם הפלישתים בדרך, והם עוד לא היו מוכנים למלחמה, אז הם עברו דרך המדבר. אמרתי נכון? כן או לא? אמרתי נכון. עכשיו, תשאל גננת בגן דתי. מדוע בני ישראל, במקום להיכנס לארץ ישראל, עברו דרך המדבר? מה התשובה של הגננת? צריך לקבל את התורה. מי אומר הפוך מזה? התורה בעצמה. כלומר, התורה אומרת שלא היה צריך להיות מתן תורה. היה צריך להיכנס ישירות לארץ ישראל. ואז לא היינו צריכים מתן תורה. כי אז, התורה הייתה נובעת מהטבע של החיים, של התרבות הישראלית, הטבעית. כמו שכל אומה מפתחת תרבות משלה, גם בלי מתן תרבות, אז גם אנחנו, היינו תרבות אלוהית, ואז היינו מקיימים את מצוותינו באופן טבעי. אבל הייתה חולשה כלפי הפלישתים. לא היינו מוכנים למלחמה. אז אם אנחנו לא מוכנים למלחמה, זה סימן שאנחנו לא מוכנים לעוד דברים. לכן היה צריך להעביר אותנו דרך המדבר, ולתת לנו את התורה, כדי להסביר לנו, בכתב, מי אנחנו. אבל זה מצב של בדיעבד.
אבל זה גם מצב לא נורמלי.
זה מצב לא נורמלי, יפה.
עד היום אנחנו מחזיקים באותו מצב.
נכון, זה בגלל שאנחנו עד היום במצב לא נורמלי. אבל, אתה צודק שבימינו חל קצת שינוי. עם ישראל התבגר מאוד, ואז הוא זכה להיות חילוני ברובו. זאת אומרת, ההתפשטות של החילונות, בקנה מידה כל כך גדול בעם ישראל, מוכרח להיות שהיא לא מחלה. אם זה מקיף את האומה כולה, דווקא בתקופת הגאולה, זה סימן שזאת לא מחלה. אלא קרה משהו אחר. הגיע הזמן שבו עם ישראל רוצה לקבל את התורה לא על ידי כפייה. ולכן הוא צריך קודם כל לעבור שלב שבו הוא מפסיק להרגיש מחויב כלפי המסורת. כלפי הסמכות של המסורת. ואז הוא מקבל את זה ממעמקי נפשו.
בתקופת שלמה זה היה?
בתקופת שלמה זה בכלל לא היה כך. בתקופת שלמה...
לא החזיקו מהתורה?
החזיקו, אבל לא באופן טבעי, זה היה בכפייה. המלך כפה את הכל.
אז מאז ועד היום לא היה אפילו שלב אחד שבו חזרנו לטבעיות שלנו?
האם לא היה מאז ועד היום שלב אחד שבו חזרנו לטבעיות? זה קרה פעם אחת, בפורים. בחג הפורים, אז באמת היה דבר כזה, שקיימו וקיבלו היהודים, אז הגמרא אומרת שעד עכשיו התורה הייתה בכפייה, מכאן ואילך הדר קיבלוה בימי החשבראש, חזרו לקבל אותה מרצון בימי החשבראש. אבל מבדל אחד, זה היה בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל. כמו זה היה במדרגת הפרט ולא במדרגת הכלל. לכן עברנו בדור שלנו פורים חדש, עם שואה חדשה, כמו בימי המן, ועברנו לשלב שבו עם ישראל חוזר אל הטבע, כדי לקבל את התורה מבפנים. הדברים האלה מפורשים בירמיהו, פרק למד א', זוכרים? הנה ימים באים נאום השם. הנה ימים באים נאום השם, וחרדתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם. ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. מה זה ביום החזיקי בידם? אני הכרחתי אותה. לא, כמו שמחזיקים ילד. עוברים את הכביש לאט לאט. הקדוש ברוך הוא ליווה אותנו על כל צעד ושעל. החזיקי בידם. מה הייתה התוצאה? מה הייתה התוצאה של זה? שדחינו את התורה. דבר שבא בכפייה, גם אם אני יודע שהוא טוב, בסופו של דבר אני מורד בו. וזה מה שכתוב. ביום אשר הם מה? הפרו את בריתי. ואנוכי? בעלתי בם, נאום השם. מה זה בעלתי? פשוט בעלות. הראיתי להם פה מי הבוס. כלומר, מאז ההיסטוריה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היא מין מאבק כוחני של הורדת ידיים. מי יותר חזק? כי זאת הברית אשר אכרות אחרי הימים ההם מה. נתתי תורתי בליבם, בקרבם, ועל ליבם אכתובנה. כלומר שהתורה תנבע ממעמקי הלב. והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, ואז התוצאה תהיה שכל כך עמוקה, שאפילו ללמד יפסיקו ללמד. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעות השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה וגדולה. זאת אומרת, גם ללמד יש בזה כפייה. כי אם אתה מלמד אותי משהו, אחת מן השתיים, או שמה שאתה מלמד אותי לא מתאים לי, אז אל תלמד אותי. או שמה שאתה מלמד אותי זה דבר שמתאים לי, אז אני צריך לדעת את זה לבד. לא צריך שתלמד אותי. אז בינתיים אנחנו במצב של חוסר טבעיות, אז אנחנו לומדים אחד מן השני וכו'. אבל גם זה יתבטל. לא ילמדו עוד איש את רעהו. נו,
אבל לפי מה שהרב אומר, אז עכשיו חילונים... כאילו לא, זה לא חטא מה שהם עושים.
אתה אומר שלפי מה שאני אומר, יוצא שמה שהחילונים עושים זה לא חטא. נכון? אתה אומר את ההלכה, שתינוק שנשבע, פטור מן המצוות. אתה צודק. זה לא חטא. נכון.
סליחה, אנחנו עסוקים עכשיו במה שנעקן את האדם. ואם זה נעקן את האדם, אז לכאורה גם הגויים היו צריכים
מצוות. אתה שואל פה שאלה עוד יותר טובה. אז יש לך שאלות טובות היום. אתה אומר, בסדר. אז אנחנו עסוקים פה במצוות שמאפיינות את האדם. אז אם ככה גם הגויים? ואילו המצוות זה לישראל, לא לגויים. שאלה זו, המהר"ל ישאל אותה בסוף העמודה. בסדר? לכן אני בינתיים שם את זה בסטנדביי. אז אם כך, אני פה חוזר לדברי המהר"ל. כן, בבקשה.
הרב אמר שתינוק שנשבע פטור מן המצוות.
זה נכון.
אז מה הדין של החילונים היום?
אני אמרתי, אני חוזר על שאלתך, כי היא ממש מדהימה. זאת אומרת ככה, אני אמרתי שתינוק שנשבע פטור מן המצוות, מה הדין של החילונים היום?
האם יש
בעיית הדין של... למה אני הבאתי, שאל אותי, למה בכלל הבאתי את הנושא של תינוק שנשבע כשהשאלה הייתה על החילונים? זה סימן שאני סובר שהחילונים יש להם דין של תינוק שנשבע. בסדר? מה? ואז הם תורים. עכשיו הייתי אומר, אני רוצה להגיד קצת משהו מסוכן. אפשר להגיד משהו מסוכן? רק אל תגלו, בסדר? גם הדתיים הם בגדר תינוק שנשבע. כי צריך הסברה של החזון איש, הרי זה החזון איש שחידש את הרעיון שהחילונים יש להם דין של תינוק שנשבע. בחזון איש, ביורדיה. סימן ב' לגבי שחיטת חילוני. אז הדין של תינוק שנשבע, הוא אומר, מדוע פעם יהודי, למשל שהמחלל שבת בפרסיה, היה נחשב לאדם רע? פשוט, מה? סטייה מהנורמה. הנורמה של העם היהודי זה ששומרים שבת. אחד חורג, אז הכלל מתקומם נגדו. איך אתה חורג מן הקונצנזוס. הרי כולנו שומרים שבת. ולכן, זה נחשב, הוא לא כתינוק שנשבע, הוא תינוק שבורח מבית הספר. הוא מורג. מה שאין כן בימינו, שהנורמה של היהודי זה שהוא לא שומר שבת. כלומר, מי ששומר שבת צריך להצדיק את עצמו. מה, אתה שומר? אתה שומר שבת? תסביר למה. זאת אומרת שהנורמה היא הכפירה. זאת אומרת שכל הדור כולו גדל על הכפירה. זאת אומרת, לכן יש, אפשר לומר, נסיבות מקילות, רציניות מאוד, גם לכל דתי שמדטלש. כלומר, נהיה דתי לשעבר. גם הדתי שגדל בסביבה הדתית, צריך להבין, החילון נובע, נגיד, אומר, ב-95% מהמקרים, לא מיצרים, כי יצרים תמיד היו. אלא הוא נובע מהמצוקה שמרגיש האדם מזה שהוא חריג ביחס לעמו. אתה פעמים רבות שומע את זה. כולם חילונים, למה שאני ידעתי? זה הנקודה. ואז יוצא לפי זה שכולם תינוקות שנשבו.
חוץ מהחוזר בתשובה.
טוב, החוזר בתשובה באמת אכל אותה. זאת אומרת, כי אם הוא יעבור עבירה, אז הוא באמת לא תדאוג שנשבע. הרי הוא כבר בירר. כן? לא כדאי להיות בתשובה. כן. ודאי שעבירות באות מצד יצר הרע גם. אז כן, זה תדאוג שנשבע. תדאוג שנשבע. כן. יש אחד מהפוסקים בימינו רצה לומר שהיום כבר אין דין של תינוק שנשבע. למה? כולם שמעו שיש שיעורי תורה וכו' וכו'. אמרו, רק, ככה אמר אותו רב, אני המום מהפסק הזה, אבל ככה הוא כתב, ככה הוא אמר, רק עולים מרוסיה שגדלו ללא חינוך של יהדות, במשך 3 חודשים מאז עלייתם, יש להם דין של תינוק שנשבע. אבל אחרי זה כבר לא. כבר אין להם תירוץ. לא משכנע בכלל. אבל, טוב. אז איפה היית? אז עכשיו, אני חוזר פה לדברי המהר"ל, שהוא דן פה על היצר הרע. שיצר הרע, זה בעצם היסוד החופשי שבאדם. כלומר, בגלל שיש יצר הרע, יש בחירה חופשית. כן? זה האופן שבו הוא מפחיד בדבר. יוצא לפי זה שהבחירה החופשית לפי המהר"ל, היא לאו דווקא תוצאה של הנשמה, אלא היא תוצאה של המאבק בין שני מוקדים בתוך נפש האדם. המוקד הנשמתי והמוקד הנפשי. בסדר? כן, בבקשה.
אני חושב שבאחד מהפעמים בוסקו המתאי, הרב הוא אומר כך שיצר הרע בעצם זה כוח הטבע.
כן, כן.
אז למה אני קורא ליצר הרע?
למה?
אז לכאורה הנשמה היא הפחות טבעית.
ודאי, ודאי. הנשמה היא לא טבעית. הנשמה היא מעל הטבע. והנפש היא טבעית. ובגלל הנפש יש יצר הרע. אז אתה שואל למה, אם זה טבעי, למה לקרוא לו יצר הרע? למה לתת לו מילת גנאי? כן, יכול להגיד, יצר הטבע, יצר החיים.
כוח החיים.
כוח החיים, כן, הרי, מה זה יצר הרע? זה אהבת החיים, אהבת חיי העולם הזה. זה, הייתי אומר, אפילו זה חשוב מאוד, יצר הרע. בלי יצר הרע, אנחנו לא נורמליים. אדם שאין לו יצר הרע, זה הקורק לשתי זריקות של יצר הרע מהר, אצל הפסיכולוג, לפני שיהיה מאוחר. זאת אומרת, לכאורה, אתה שואל, למה יצר הרע מקבל שמות גנאי כאלה? יש אפילו סוגיה במסכת סוכה, שמה הדברים קשים מאוד נגד היצר הרע, אפילו הקדוש ברוך הוא קרא לו רע, ונקרא לב האבן, ונקרא הצפוני, שהוא צפון במעמק הליבו של אדם, למה? נכון, נכון? אתה רוצה תשובה? היצר הרע הוא רע כאשר הוא מנהיג. כלומר, מה זה להיות רשע? זאת ההחלטה לנהל את החיים על פי הכיוון של היצר הרע. בסדר? אבל אפשר לעשות ברית בין היצר הטוב ליצר הרע, והם מסכימים ביחד לעבוד את השם. כשהיצר הטוב יש לו את הכיוונים שלו, יצר הרע יש לו הכיוונים שלו. בשני יצריך, נכון? נאמר. בכל לבבך, בשני יצריך. ביצר טוב וביצר רע. היצר הרע צריך לעזור לעבודת השם. ולכן הוא לא רע. ולכן נאמר בתורה, ואהבת לרעך. כן? זה הרע, הרע. הוא עצמך. לכן, הרבה מהאנשים נבהלים מזה שיש להם יצר הרע, ואינם מבינים שהיצר הרע זה הטבע. למשל, הרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, היה מסביר, מדוע כולם שמחים בחופה? הייתם פעם בחופות, נכון? ראיתם שכולם שמחים? ראית את זה? בחופה לא כולם שמחים? מי לא? אנשים שלא שמחים בחופה? כנראה שהחופה לא הייתה קשרה. אבל, לא, זה לא יכול להיות. הרווקים שהדודות
אומרות להם
כבר אצלך. ואף על פי כן. אף על פי כן. גם הרווקים שהדודות אומרות להם כבר אצלך, יש איזה רגע שמח בחופה. וההסבר שהרב אשכנזי נותן זה בגלל שזה הזמן היחיד שבו באופן גלוי כולם רואים שהיצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו הדבר. וזאת ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. הוא צריך פעם אחת בחיים לדעת שאין מלחמת עולם בין היצר הטוב ליצר הרע. חיובי מאוד. טוב, על כל פנים,
בואו נעשה. למה היצר הרע שמח בחופה?
כי הוא קיים מצווה. איזו מצווה? פרורו. נכון? בעילת מצווה. כן, מוזג. טוב. ועל זה, למשל, מדוע חתן פטור מקריאת שמע? כי הוא טרוד במצווה. ככה זה נראה, נכון? טרוד במצווה. ועל זה הוכיח משה רבינו עליו השלום את ישראל ואמר. כן, אגב, הניתוח הזה של המהר"ל על הפסוק של משה רבינו מופיע גם בפרק ב' של נצח ישראל. וגם בהדרשה לשבת תשובה. מעניין, המהר"ל כנראה חזר על המוטיב הזה כמה פעמים. ואמר, האזינו השמיים וגומר. כמו שהתברר, התבאר בפרקים הבאים להודיע שאין זה לפי הסדר כלל. מה זאת אומרת, טוב, המהר"ל פה מדבר בחידות. מה זה האזינו השמיים? שם בדברי משה יש דברי תוכחה לעם ישראל. עכשיו, איזה דברי תוכחה יש שם? איך יכול להיות שאתה אינך מקיים את מצוות בוראך, הלא הוא אביך קניך. הוא עשך ויכונניך. אז אם הוא אביך קניך, זה תמוע מאוד. למה אתה עובר על דבריו? אביך קניך. אז, כן, יכול להיות, אבל קודם כל מצד התוכחה. כן, מסביר המהר"ל, בנצח ישראל שם הוא מרחיב יותר. אביך הוא סיבת מציאותך. כן? כמו שהאב הוא המוליד. בלי האב אין בן. קניך, שאתה שייך לו, כמו שהעבד שייך לאדוניו. העבד אמנם לא נוצר על ידי האדון, אבל הוא שייך לאדון. הבן נוצר על ידי אביו, אבל לא שייך לאביו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אתה גם בן וגם עבד כאחד. גם אביך, הוא גם אביך וגם קניך. אז איך אתה עובר על דבריו? כלומר, היית צריך לו באופן מוחלט להיות שייך לו. כן? זה מה שמכוון כאן מהר"ל. על זה הוכיח משה רבינו אבי שלום את ישראל ואמר, האזינו השמיים וגומר, כמו שהתבר בפרקים הבאים, להודיעך שאין זה לפי הסדר כלל שאדם עובר עבירות. כי לפי הסדר השכלי, שכלי הכוונה המוחלט, ראוי שיתחייבו הפעולות מן כל נברא ונברא כפי מה שראוי, לפי הקושיה שהקשנו. ולאדם שנפשו אלוהית שכלית ראו לו פעולות מיוחדות והן פעולות המצוות שבתורה, רק היצר הרע מעכב. יש פה שאלה, בציור של רמברנט נראה כמו מאבק בין אברהם למלאך. וכאילו המלאך ממש מרים יד על אברהם. כמו כן, האם יצחק באמת היה רק עם איזו מגבת על אזור החלציים ותולו? והניבה, אתה אומר. טוב. זה שיש מאבק בין אברהם לבין המלאך, זה נכון. כתוב אפילו, וישלח אברהם את ידו. מסביר רבי מנחם מנדל מויטבסק. מה זה וישלח אברהם את ידו? אני צריך לקראת, ויקח אברהם את המאכלת. אבל זה וישלח אברהם את ידו, שידו התנגדה. ואז אברהם הכריח אותה. מדוע ידו התנגדה? כי בדרך כלל כל האיברים של אברהם היו עושים רצון השם. אבל כאן זה לא היה רצון השם שישחט את בנו. רק אברהם חשב שזה מה שצריך לעשות. ולכן כשהוא הרגיש התנגדות מצד ידו, שלח את ידו. אם כן, יש מאבק פנימי בתוך אברהם, שיכול בהחלט מתואר כמאבק בין אברהם לבין המלאך. שלא לדבר על זה שבהמשך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. לא מובן. הנה, מר, אל תשלח ידך אל הנער. אז זה לא נורא, אל תשחט אותו, מה צריך לסביב? ואל תעש לו מאומה. חזל אומרים שהוא אמר, בסדר, אני לא אשחט אותו, אבל אפשר לעשות איזה חתך? לכן אמר לו, אל תעש לו מאומה. זאת אומרת שהיה פה מאבק, ברור? אז בהחלט, אני חושב שהוא הבין את זה. עכשיו, לגבי הדבר השני, ולגבי אזור החלציים, סביר ביותר שקורבן לא שוחטים אותו עם בגדים, לא. זה, שזה לא ישפריץ לכל הכיוונים, אני חושב שזה בסדר. עכשיו, לפי מסכת, שאלה חדשה. וואי, אני אוהב את שם השואל. עם ישראל חי. לפי מסכת חגיגה, רק מעשה מרכבה לא מלמדים, אלא חכם מוביל מדעתו. משמע שמכן, מכאן, אני למד, שהיות לא ילמדו איש את רעהו, שהאנושות כולה תגיע למדרגה של מעשה מרכבה. טוב, אפשר להגיד. הסבר יפה. מקבל. כן. היה פה משהו? כן.
והאם זה צנוע לראות תמונה כזו?
האם זה צנוע לראות?
אני ראיתי את התמונה הזאת.
ראית את התמונה?
כן. אני חושב שזה, אני...
מה, זה לא צנוע לראות את יצחק שם?
אני חושב שמשהו לא...
משהו לא בסדר שם?
כן.
תראה, אני לא יודע, יכול להיות שיש משהו לא בסדר, יכול להיות, אבל אין שם איסור. איסור, אתה צריך להביא הוכחה. כן? עכשיו, אני לא ראיתי שיש משהו לא בסדר, אבל אפשר להתבקר. כן? אפשר להתבקר. נגיד לי אפילו שכדבריך. אבל אם כתוב שעשו. בסדר? טוב, חוץ מזה שאפשר לחשוב שלא הייתם במקווה בימים אחרי, הלאה. אומנם, עכשיו המהר"ל מתייחס לשאלה השלישית שלך, שיש שאלה, מה עם הגויים? אמרת שמצוות זה ביטוי לנשמה של האדם? מה עם הגויים? אומנם, כל המין מבני אדם, אגב, זה אחת הפסקאות המופלאות במהר"ל, מה שאנחנו יכולים לקרוא, זה ההסבר של סגולת ישראל. אמנם כל המין מבני אדם, אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. ואם שכל מין בני אדם שווים בתואר פניהם ובענייניהם, אינם שווים במה שיש חלק מהם יותר אלוהי מזולתם, כמו שידוע כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה, היו מיוחדים בו העם אשר בחר בו השם יתברך משאר העמים עובדי כוכבים. ואין ספק כי הנבואה הכנה בנפש האדם. כלומר, אי אפשר סתם להיות נביא אם אין לך איזושהי הכנה בנפש. ותימצא הכנה הזאת מיוחדים בה העם אשר בחר השם יתברך, ומזה תראה כי העם הזה היה יותר נפשם אלוהית מצד ההכנה הזאת. טוב, זה שיטת רבי יהודה הלוי שמובד כאן. שהנבואה היא מיוחדת לישראל ולא לגויים. בסדר? עכשיו, זה עוד לא פותר לנו את הבעיה. זה רק התחלה של הדיון. קודם כל, מה זה יכול להיות? מה, רק היהודים יכולים להיות, רק בני ישראל יכולים להיות נביאים? והלא, מצאנו נביאים אצל הגויים. אלא, שהכוונה היא פה במובן הלאומי. זאת אומרת, זה כמו ש... יש לעמים שונים מומחיות, שזה לא אומר שאותה מומחיות לא נמצאת אצל עמים אחרים, אותו כישרון לא נמצא, אבל לא בתור מומחיות. למשל, האם אתה מכיר, אני חושב שאתה כן מכיר את זה, את הלחם הצר האפוי המכונה בגט. מכיר אותו?
כן.
כן. האם אתה יודע שעושים אותו גם בארץ? אבל?
לא.
יפה, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש אומה, שזה המומחיות שלה. זה אומר שאי אפשר ללמוד את זה, שאי אפשר שיהיה אפילו איזה אחד מהארץ רחוקה, שילמד לעשות את זה ויעשה את זה אפילו טוב. כן, אבל זאת חריגה מהנורמה. ברור? זאת אומרת, זה דבר שצריך לימוד מיוחד. אותו דבר לגבי הנבואה. הנבואה זה הבגט שלנו. זאת אומרת, אנחנו מומחים לנבואה, יש גם מדי פעם גוי פה ושעה, יודע לעשות את זה. בסדר? ואני יודע שאפילו המסורת המוסלמית יודעת את זה, שגם היא טוענת שיש לה נביא. הם טוענים שהיו אלפי נביאים לפני מוחמד, הם אומרים, חציים של הנביאים שהיו לפני מוחמד היו כולם יהודים, והחצי האחר משאר העמים. ככה הם אומרים. זאת אומרת שיש הכרה בכך שהמרכז, מוקד החיים של הנבואה זה בישראל. אז זאת היא עובדה, זהו שהוא נתון. השאלה היא מה הנתון הזה אומר, למה זה ככה? כן? אז הוא אומר כך, וגם זה מוכרח לומר. עכשיו יש פה תשובה מאוד מעניינת. וזה, כי העולם הזה, אשר בו מין בני אדם, הוא עולם הטבע. ולפיכך, הדבר אשר הוא טבעי, כלומר, הזהות האנושית. זה דבר טבעי. זה פרי של התפתחות, אבל בסופו של דבר, זה טבעי. ראוי שימצא בכל המין בשווה. כלומר, כל בני אדם הם בני אדם. במה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. ואם ימצא שינוי בהם, מפני שינוי המקומות, לפעמים אחד, למשל, הטיבטים, יש להם המוגלובין אחר. בגלל שהם צריכים לקשור יותר חמצן, כיוון שהם חיים במקומות מאוד גבוהים, שם החמצן דליל, לכן יש להם המוגלובין הרבה יותר חזק מאשר של שאר העמים. כדי לקשור יותר חמצן אל הריאות שלהם. שאם לא כן, אפשר להחזיק שם המעמד. אז אומר המהר"ל, זה שינוי לפי שינוי המקומות. דבר זה אינו נחשב שינוי כלל. כלומר, המהר"ל הוא לא גזעני. שימו לב לנקודה הזאת. כן? שהשינויים הטבעיים אינם שינויים המפקיעים אדם כלשהו מן הזהות האנושית. כולם בני אדם. כן? אפילו האמריקאים. כולם בני אדם. אבל האלוהיות לא יימצא בשווה לכל המין. מה זה האלוהיות? כלומר, הכישרון לעניינים אלוהיים. שאם היה נמצא לכל המין בשווה, היה העולם הזה עולם נבדל, מאחר כי בכללותו נמצא האלוהיות, אבל העולם הזה הוא עולם הטבע ואינו עולם הנבדל. ודבר זה מחייב שאין נמצא האלוהיות לכל המין בשווה, כי אם בחלק ממנו. פה הוא אומר דבר מאוד מעניין. היהודים יש להם קשר עם עולם הנבדל. עכשיו, האם זה נורמלי?
מה זה עולם הנבדל?
העולם הנבדל, העולם הרוחני, הנשמתי. כן, זה קרה העולם הנבדל. יש עולם הנבדל, עולם הטבעי. עכשיו, השאלה היא, האם זה נורמלי, האם זה טבעי להיות יהודי?
לא.
לפי זה, זה לא נורמלי. כלומר, האדם הנורמלי זה הגוי. ככה זה יוצא. נכון? כלומר, אתה מחפש על פני כדור הארץ אדם נורמלי, כך גוי. יהודי זה משהו לא מאוזן. מדוע? מפני שהיהודי בא במגע עם עולם שמשתק קצת את הטבעיות שלו. לכן, אף על פי שהיהודים עשו הרבה דברים לקדמת האנושות, הם עשו את זה כשהם היו שתולים על התרבויות של הגויים. אבל היהודים מצד עצמם, הם קצת מלאכיים כאלה. הנוכחות של השכינה היא כזאת, שזה משתק את ההתמסרות המוחלטת לענייני העולם הזה. קשה להיות כל כולו מושקע בעולם הזה, כשאתה יודע שיש לך עולם הבא. יש במדרש בראשית רבה, אני חושב, על איזה גוי אחד, סיפור שם על איזה גוי שעשה סעודה גדולה לכל אנשי הכפר שלו. הזמין את כולם. הזמין את כולם, גויים, יהודים, כולם הוא הזמין. שולחן גדול, ערוך יפה, עם כל מעדנים שבעולם. הגוי מתחיל לטעום את אחד המעדנים, ראה שהטיבול לא כמו שהוא רוצה. הפך את כל השולחן. אז שאלו אותו היהודים, מדוע בגלל מאכל אחד מכל המאכלים שפה, אתה הפכת את השולחן. מה? זה נכון שזה לא מושלם, אבל זה בכל זאת טוב. ענה להם, ככה מובא במדרש. אתם לא אכפת לכם, כי אתם יש לכם עולם הבא. אני, יש לי עולם הזה. עולם הזה צריך להיות מושלם. זאת אומרת, ההתמסרות האמיתית, עם הלקיחה ללב, עם האכפתיות, כן? של ענייני העולם הזה, זה קשה למי שהוא אומה נבדלת. אז אם הקדוש ברוך הוא היה עושה את כל העולם יהודים, העולם היה נשאר מפגר. בסדר? לכן יש צורך, כך אומר המהר"ל, שזה יתחלק, שתהיה נקודה אחת, שבה נמצאת האלוהיות, וכל השאר טבעי. עכשיו, הנקודה הזאת צריכה להיות קטנה. כי אם זה יהיה גדול מדי, אם היהודי היה עם גדול מדי, אז גם כן זה היה משתק. משל למה הדבר דומה? למצלמה. יש לך מצלמה? יפה. אז הצמצם שמה, שמת לב שהוא פותח לזמן קצר מאוד, וסוגר. אפשר לומר, כי אם זה יותר מדי ארוך, זה ישרוף את הכל, נכון? אם לא יהיה פתיחה בכלל, לא תהיה תמונה. אז העם היהודי, אפשר לומר, הוא כמו הצמצם של האור. אז אנחנו חיים בתוך האלומה הגדולה הזאת, של האור האלוהי, הערת הנשמה, ואנחנו מסננים את האור הזה בשביל האנושות. זאת אומרת, שאף על פי שיש נשמה בין בישראל, בין באומות העולם, הכישרון להיות קשוב אלא ציווי של הנשמה מפותח בישראל יותר מאשר באומות העולם. עד כאן זה מובן? כן, בבקשה, דבר.
אני אגב, בגלל הגלות, היו מבחינה טכנולוגית קרון, קטר של כל הרכבת.
אז זה מה שאני אמרתי לך. גם בגלות, כשהיהודים היו הקטר של הרכבת הטכנולוגית, זה היה כאשר הם הצטרפו למערכות המדעיות טכנולוגיות של הגויים. האוניברסיטאות לא הומצאו על ידי יהודים. הומצאו על ידי גויים. ברגע שיש אוניברסיטאות, כולם פרופסורים שם. ברור, ברור. תראה, אנחנו הקמנו מדינה, אז אנחנו למדנו קצת גם להיות גויים. זה חשוב. אי אפשר להיות, להקים מדינה בלי קצת גויות. כן. הרב
אומר שהמערה לא גזענית, אבל לכאורה כשהוא אומר שיש את כל העולם, יש ילדים שיש להם עוד משהו,
אתה אומר זה כן גזענות. אז אני אסביר, למה קוראים גזענות? גזענות זאת היא הבחנה דרך הטבע. זאת אומרת, אתה לוקח נתון טבעי ועל פיו אתה עושה אפליה. הנשמה איננה טבעית, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, מצד הטבע אין הבדל בין יהודי לגוי. מצד הנשמה יש הבדל.
לחלק בין חכמים לטיפשים זה לא גזענות.
בין חכמים לטיפשים זה לא גזענות. יש בכל בני אדם אנשים חכמים ואנשים טיפשים, בכל חברה. כשהאוניברסיטה מחליטה שהיא מקבלת מרמת משכל מסוימת, זה קוראים לזה אפליה, אבל זו לא גזענות. כלומר, יש כל מיני סוגי אפליות בעולם. השאלה אם האפליה היא על רקע גזעי או לא. זה מה שאני אומר, אני יודע, כניסה לנשים וכניסה לגברים. זאת היא אפליה על רקע מיני, לא על רקע גזעי, נכון? או למשל אם אני אומר, אם אתה עברת מבחן פלוני, אתה מתקבל לאוניברסיטה, אתה לא עברת, אתה לא מתקבל. זאת הבחנה על רקע אינטלקטואלי, לא על רקע גזעי. הנתון הגזעי אומר שיש פה נתון בטבע, ששייך, נגיד, גנטי, שעל פיו אתה מחליט, זה כן, זה לא.
זאת אומרת, קושים לא יכנסו, זה גזעי.
כן, כי קושים לא נכנסים, זה גזעי, נכון.
אתה יודע? יהודים ההבחנה, שלהם שיש להם תוסף נשמה.
כן, אצל היהודי יש נשמה מיוחדת, הנשמה היא לא באה מהטבע. למשל, וההוכחה לזה, זה הגר. אם זה גזעי, אז איך אפשר להתגייר? אלא מה, בא הגר, הוא אומר לפני הבדין, רבותיי, אני למדתי, אני עברתי את כל הקורס, אבל יש לי בעיה. אין לי נשמה יהודית. אומרים לו, אין בעיה, תיכנס למקווה, בינתיים נביא לך מהפסנאות של המועצה הדתית, נשמות בשביל אנשים כמוך. יש לנו מלאי של נשמות, של גרים עתידים להתגייר שעמדו בהר סיני, והנשמות האלה מוכנות, הן בסטנדביי. ואתה בסדר, אז תיכנס למקווה, כשתצא נבריג לך את הנשמה החדשה. בסדר? ואז הוא מקבל, נשמה חדשה. כן. מה? מה אתה אומר?
התיקון של היהודים זה קשר לעולם הזה?
התיקון של היהודים, כן, נגיד ככה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז בשביל יהודי זה לא בעיה, אין לו בעיה עם זה, כן, יש לי עולם הבא, בסדר. אבל מה עם העולם הזה? אצל הגויים זה אפור, אצל הגויים, יש לנו חלק לעולם הזה, הם אומרים. אבל מה עם העולם הבא? אז הם בונים תיאולוגיה שלמה, כיצד להושיע את הנפש וכדומה. יש פה שאלה יפה. שלום הרב, מה ההבדל בין דברי המהר"ל לכוזרי בפסקה זו? לי זה נראה זהה לחלוטין. תשובה, אכן. כדבריך, כן הוא. החידוש רק שמהר"ל מוסיף כאן, זה ההבחנה בין העולם הזה, בין העולם הטבעי לעולם הנבדל. זה חשוב לי שהנקודה הנבדלת בעולם הזה תהיה מצומצמת על מנת לאפשר את ההתפתחות הטבעית של העולם. אבל מה יהיה בכל זאת עם המצוות של הגויים? צריך בכל זאת שמצוות יוכלו לעבור לגויים. כן, בבקשה.
הרב, הרב פעם נראה לי שסובר בדיוק הפוך, כי הוא אומר שבלעדי המשוגעים, לא נבנה העולם או משהו כזה.
נכון, נו.
כלומר, מי שהנורמל זה ישראל או משהו כזה.
כן, אתה צודק. אצל הרמב״ם זה מאוד שונה מה שקראנו כאן. אני עוזר פה לפי המהר"ל. עכשיו, אז פה נשאל השאלה, אבל אם זה ככה, בכל זאת צריך לתת איזשהו ביטוי לנבדלות הנשמתית שנמצאת גם אצל אומות העולם, אז בזה נעסוק בפעם הבאה. שלום.